ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
היי חברים, שנייה לפני שמתחילים, אני רק רוצה להגיד שהפרק הקרוב זה ממש המשך של הפרק הקודם עם דוקטור אדם רויטר, אז אם לא האזנתם, מומלץ ממש להאזין, זה יעשה לכם ככה סדר, כנראה התייחסנו שם לכל מיני דברים. הפרק הקודם עסק במשחקי הכס וכל מה שקשור להשפעות הגיאופוליטיות במלחמה בינינו לבין עזה והאינטרסים הבינלאומיים, ועכשיו אנחנו הולכים להתעסק בעיקר בעולים, בעלייה לישראל, אם תהיה, כמה תהיה ואיך היא תשפיע כנראה, ועל ההתאוששות מהמלחמה. אז בלי יותר מדי הקדמות מיותרות, תהנו מהפרק, וכמובן לא לשכוח לדרג אותנו באפליקציות ולשתף עם חברים. ואני אשמח שנקפוץ לחלק השני שיותר מדבר על ישראל. ושני הנושאים המרכזיים שאני רוצה שנדבר שם, אחד, זה הנושא של העלייה, עלייה של יהודים מחול, אירופה, ארצות הברית ושאר מדינות העולם, והנושא השני הוא ההתאוששות מהמלחמה. כי יש איזשהו, מה שנקרא, אמירה או ציפייה או תקווה, מאומתת או לא מאומתת, ותכף נדבר על זה, שיש התאוששות חזקה ואחרי מלחמות יש צמיחה וסגסוג בכלכלה, ואני אשמח לטייק שלך בנושא הזה, איך אתה רואה את הדברים, האם זה לדעתך, כמובן שאי אפשר לדעת, אבל מה הערכה שלך בנושא, האם הפעם זה יהיה אחרת או לא, ואיך זה משפיע בסוף עליי כמשקיע וקבלת החלטות שלי בתור אזרח קטן פה, נושא התעסוקה ונושא הדיור ואולי גם שוק ההון. אז בוא נתחיל באמת עם העלייה, ואז יקשור אותנו גם להתאוששות מהמלחמה אחר כך.
אוקיי, 100%. אני הייתי, אחרי הרבה מחשבה, אני הגעתי למסקנה, יש לי מסקנה כללית, שמה שקרה פה בכלל בכל האירוע הזה, זה שהחמאס לחץ לנו על כפתורי השואה, והוא לא הבין מה זה יעשה לנו. ואף אחד לא הבין מה זה יעשה ליהודי העולם וגם לעמים אחרים. אבל אני רוצה ללכת צעד אחורה שקשור לאנטישמיות, כי אנחנו מדברים על מצב, על עלייה, ועלייה של יהודים שבאה פעם כתוצאה מגל אנטישמי נוראי וחזק ביותר שמתרחש, אבל אני חייב לציין איזה שהן שתי עובדות מעניינות ביותר בנוגע לאנטישמיות בעולם. דרך אגב, אולי לפני זה בכלל, רוב הישראלים לא באמת מבינים מה זה אנטישמיות. גדלנו פה, נולדנו פה, אוקיי, השכן שונא אותנו, אבל לא כי אנחנו יהודים, אלא כי לא באנו לו טוב בעין, אבל זה שאתה במצב שבו אתה תשלח את הילדים שלך לגן או לבית ספר, ויסנו אותך שם, אותם, את הילדים שלך שם, רק בגלל שהם יהודים, זה כבר מחיר מאוד גבוה לשלם. אנשים לא מודעים לזה, או שאתה לא תקודם במקום העבודה, כי הבוס או הבוס של הבוס, בשקט, הוא איזה אנטישמי קטן, ואתה לא מודע לזה. שאתה כן מודע ואין לך מה לעשות עם זה, או שלא מפרסמים לך את המחקר המדעי שלך, כי אתה ישראלי או יהודי, וכן הלאה.
או שיותר מזה, יותר מזה, תקשיב, בזמן הזה אני ראיתי שמסמנים גם עסקים, תחשוב, אני רוצה להקים עסק, ואז תמיד שאתה יהודי ורודפים אחריך, וממש ונדליזם, זה ברמה הזאת, אבל ברמה שפורצים הביתה, זה היה בארצות הברית, ובארצות הברית מפגין פרו-ישראלי נהרג, יהודי כנראה, אמריקאי נהרג, כי הרגו אותו במכות, פשוט ככה, שזה מטורף, אבל פורצים לישראלים הביתה, ואני שמעתי שבצרפת אנשים יהודים מורידים מזוזות. ברמה כזאת זה ממש מזכיר את מה שקרה בשואה, ויש לי מכר קרוב שלי, אני חייב פה את הנקודה האישית, מכר קרוב שלי שהוא עולה חדש, כמה שנים, מצרפת, והוא אומר, אני שהייתי לומד על ההיסטוריה, על השואה, אף פעם לא הבנתי איך קרה שהיהודים לא עזבו בזמן, והיום כשאני מדבר עם חברים שלי בצרפת, היום אחרי מה שקורה במלחמה, יש לו חברים מן הסתם בצרפת, הוא עד גיל 30 ומשהו היה חי בצרפת, אני מדבר עם חברים, עם יהודים שחיים בצרפת, ואני פעם ראשונה מצליח להבין למה זה כזה קשה ולמה זה כזה מורכב. תבין, הוא עלה לפה לא בגלל המלחמה, זה היה לפני כמה שנים, עם ילדים, והוא מצא עבודה ממש מחדש, והוא היה שם בסטטוס מאוד מאוד, מה זה מאוד גבוה? לא מאוד מאוד עשיר, אבל עם סטטוס מקצועי, והם עלו לפה בלי לדעת עברית, ועם קשיים, אתה יודע, עם ארבעה ילדים לעלות למדינה, בלי שיש לך משכורת ובלי עבודה ובלי זה, זה מאוד מאוד לא טריוויאלי. תחשבו על עצמכם בסיטואציה כזאת, להעביר ככה, להעתיק את כל החיים, ואתם לא יודעים, אין לכם חברים בהכרח, ואין משפחה שבישראל בהכרח, אז זה מאוד מאוד מורכב. הוא אומר, פעם ראשונה שהבנתי למה היהודים בשואה, אני חלילה לא, אתה יודע, לא יודע אם זה נכון לעשות ההשוואה, אבל
לא,
פעם
ההשוואה
ראשונה ש...
הזאת היא לטעמי מוגזמת, היא
כן,
מוגזמת,
כן, אני אומר.
אבל הכיוון הכללי, חס וחלילה, כן, אבל יש מזכיר, אי אפשר ל... זה כן, לחצו לנו על כפתורי השואה,
נכון?
כן.
לכן אני אומר, אני כמובן מסייג, אבל אומר פעם ראשונה שהבנתי איך זה קרה ואת השאננות, כי גם היום הוא מבין והוא רואה את הזה, אבל כן הוא רואה מה שנקרא התעוררות ורצון עוד יותר. מי שהתנדנד אז עושה את הצעד קדימה, ומי שלא אז מתחיל להתנדנד ומתחיל לחשוב יותר על כיוונים כאלה. וממש זה תמונות מזעזעות שמסמנים בתים של יהודים ועסקים של יהודים ופורצים לבית בגלל שאתה יהודי ושודדים אותך, ואני ראיתי תמונות באמת, וידאו נוראי. נוראי על אישה שזה, אני לא אפרט יותר מדי, אבל באמת דברים נוראים שאנחנו באמת, כמו שאתה אומר, כמה זה נשמע לנו מוזר, אבל לחיות בתור יהודי במדינת ישראל, אפילו אחרי השביעי באוקטובר, אני לפחות, אני אישית מרגיש די מוגן. אני אמנם לא חי בעוטף עזה, אני חי במרכז הארץ יחסית, אבל אני יחסית מרגיש מוגן ביחס לסיפורים שאני שומע גם מארצות הברית, שזה מדינה כביכול פרו-ישראלית, אבל בטח ובטח באירופה.
יש לנו פה קרוב ל... עוד מעט לקרוב ל8 מיליון יהודים פה בארץ, אז אנטישמיות הגדרתית לא יכולה להיות, כן?
כן.
אבל אני רוצה לפני, אנשים לא יודעים, זו סטטיסטיקה מטורפת שאני נחשפתי אליה בשנה שעברה, הרבה לפני השביעי לאוקטובר, מסתבר ש75% מילדי הישראלים בארצות הברית חוו אנטישמיות. אוקיי? לא, הרבה
שלוש
לפני
מתוך
השביעי
ארבע.
באוקטובר.
שלוש מתוך
מה?
ארבע.
כן, חוו אנטישמיות שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש, ועוד משהו, 38% מיהודי אירופה רוצים לעזוב אותה בגלל אנטישמיות. לא עכשיו, הרבה לפני השביעי לאוקטובר, זה נתון שפורסם במרץ השנה. אוקיי? זאת אומרת, האנטישמיות קשה. קיימת כבר הרבה זמן, ורק כדי באמת גם סיפורים אישיים, לפעמים זה הכי מעניין. הייתה לנו חברה שהייתה גרה באטלנטה הרבה מאוד שנים, והבנות שלה למדו בבית ספר ציבורי שם, לא יהודי, כי באזורים שהם היו לא היו בתי ספר יהודיים. התברר לה שבתחילת כל שנה ההורים היו מסתכלים על רשימות התלמידים, ולפי השמות משפחה והמודיעין שהיה להם, היו בודקים מי יהודי.
וואו.
ושלא היו יותר מדי, ואני מדבר על אטלנטה.
ארצות הברית, מדינה שהיא
כן.
חברה הכי טובה שלנו בעולם, ופה ישראלית הכי מובהקת כביכול.
זה נכון שהם גם בדקו מי השחורים, כן? כדי להיות הוגנים, הם גם לא רצו להיות עם השחורים, כן? זה שאנחנו רואים בטלוויזיה שהלבנים והשחורים אצלם, מה זה, החברים הכי טובים וזה. זה המיעוט שבמיעוט, אוקיי? השחורים בנפרד, הלבנים בנפרד, ברוב ארצות הברית, הם לא חברים, ושם רואים את זה היטב, ודרך אגב, הם גם גזענים כלפי אסיאתים בארצות הברית, זאת אומרת, זה בסדר, כאילו לא, אבל יהודים חיים שם דורות, דורות. גם השחורים, דרך אגב, גם
כן.
השחורים.
אז
אוקיי.
בוא נדבר על זה שגם
כן.
ראינו את מנכ״ל או יושב ראש יהודי התפוצות
הסוכנות,
אתמול,
כן,
סוכנות היהודית,
לירון אלמוג, כן.
שהצפי שלו, שגם להערכתך, כמו שדיברנו לפני הפרק, וגם להערכתי של מיליון, מה זה צפי? הערכה או מה שנקרא זה, של מיליון יהודים שיעלו לפה למדינת ישראל, בעיניי זה נשמע מטורף,
לא, לא, זה
אבל...
מופרך, זה מספרים מופרכים לגמרי, כי אתה מסתכל על הפוטנציאלים גם סתם פשוט כדי להבין איפה הבעיה בחשיבה הזאת. הגיל החציוני של יהודי ארצות הברית הוא 50. זאת אומרת, זו אוכלוסייה מאוד מבוגרת באופן... הגיל החציוני בישראל, דרך אגב, הוא 30, אוקיי? הגיל החציוני של הישראלים הוא 30, אוכלוסייה סופר צעירה. הגיל החציוני של יהודי ארצות הברית הוא 50. אחרי גיל 50 כבר, עזוב, אתה כבר אומר, עזוב, אני כבר אקבר פה, מה שיהיה, אתה לא, בדרך כלל אתה לא משנה, אתה לא הולך למקום אחר. הצעירים הולכים. אבל אז זה אומר שבעצם הפוטנציאל האמיתי מארצות הברית לדעתי הוא הרבה יותר קטן, ומשם הכי תמיד הכי קשה היה להם לבוא. אבל אם מסתכלים על הארצות שבאמת שם האנטישמיות עוד קפצה ומגיעים משם עוד ועוד, זה רוסיה, אוקיי? מרוסיה חד משמעית כנראה יבואו עוד, ויבוא, ובעיקר כמובן מדברים על צרפת ואנגליה, אלה שתי המדינות, אבל אם מסתכלים על כל יהודי צרפת, כמה נותרו שם? 300 אלף? כל יהודי בריטניה, מה, 100 אלף? אז אפילו אם כולם כאחד יעלו, זה לא מגיע למספרים שהוא מדבר. אני, דרך אגב, לפני שנתיים נתתי הערכה, כשהתחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה, שגל העלייה משם יגיע בסופו של דבר למשהו כמו 200 אלף. אני יכול להגיד שהמספרים, פשוט שאנשים ידעו, זה שב-2022 עלו 70 אלף, וב-2023 זה הולך להיות עוד איזה 60 אלף, אז זה כבר 130 אלף, ויש גם דרך אגב ישראלים חוזרים, תושבים חוזרים, זאת אומרת, אנשים שחיו פה, הם עלו בזמנו מרוסיה, חיו פה הרבה שנים, ואז חזרו לרוסיה, ועכשיו הם שוב באים, אוקיי? אלה דרך אגב, חלקם יש להם פה דירות, מדברים עברית, משהו אחר, ויש עשרות אלפים כאלה. אבל אלה כבר הרבה הגיעו, אבל באמת אני חושב שאולי יגיעו עוד, בעקבות הדבר האנטישמיות הזאת, יגיעו עוד 200 אלף, שדרך אגב זה המון, זה מטורף.
בדיוק, זה מה שאני בא להגיד, שבסוף גם זה המון. ואני אשמח שפה בוא נדבר טיפה יותר על ההשפעות על הכלכלה.
לנדלן,
בעיקר על הנדלן, כן.
כן, אבל זה הסיפור, בוא, זוגות צעירים, אין להם, את הדירות הן במחירים מטורפים, בוא, מה יש בכלל לדבר? הדירות במחירים מטורפים, שלא לדבר עכשיו של לקחת משכנתה עם הריביות האלה, אפילו שטיפה נכון הריביות לטווח ארוך קצת התחילו לרדת עדיין, התיקון לטעמי במחירי הדיור פה עוד לא משקף, על אף שיש ירידות ואני יודע שיש כבר מציאות פה ושם, ויש כאלה שלחוצים ומוכרים וזה, אולי עוד לא מתבטא כל כך בסטטיסטיקה הרשמית, אבל בהחלט יש דברים שקורים ומחירי דירות יורדים בכל הארץ, אבל אם באמת מישהו בא ואומר, תקשיב, מלבד שהגיעו באמת יהודי רוסיה, שאולי לרובם, יהודי רוסיה לרובם אין את הכסף לבנות את הדירות, אוקיי? אבל זו תחרות על הדירות השכורות, אבל חלקם דרך אגב גם גרים אצל קרובי משפחה, והם גרים יותר צפופים יחד, יש כל מיני תופעות. וגם יכול להיות שליהודי צרפת לא יהיה כל כך את הכסף. זה, כי בואו, מדינת ישראל, השקל, חבר'ה, השקל הרי מה הוא עכשיו, 3.73 אם אני זוכר, משהו כזה.
משהו כזה, כן.
הוא בעשר שנים האחרונות, הוא כבר לא המטבע הכי חזק בעולם, הוא עדיין השני הכי חזק בעולם. רק הפרנק שוויצרי היה חזק יותר. אוקיי? ואז כל מי שבא מבחוץ, הגדרתית הישראלים עשירים יותר. כי לנו יש שקלים, והם באים עם יורו, כן, או...
רגע, אבל תסביר רגע בשני מילים, אם אתה יכול, מה זה אומר שהשקל הוא לא המטבע הכי חזק, אלא השני הכי חזק? הרי דולר אחד שווה יותר משקל, סתם אני כמובן
פשוט את
זה, זה לא הכוונה, אז אני כן אשמח שתסביר רגע מה זה אומר.
אני אסביר איך מודדים את זה, הרי בסוף, איך אתה יכול להשוות בין כל המטבעות העולם בעולם, ודרך אגב אנחנו בחיסונים פיננסיים עשינו את ההשוואה הזאת מול איזה כמה? זה 100 מטבעות, אוקיי? שנביא רק בשביל... כי זה היה מעניין, אז עשינו את ההשוואה הזאת. עושים את זה מול הדולר. משווים את כל המטבעות בעולם מול הדולר, ואז אתה רואה מי הכי חזק ומי הכי חלש. סתם דוגמה, בוונצואלה, פזו, פזו כמדומני, בוונצואלה הוא ירד ב-98% מול הדולר. הלירה הסורית, הדינר הסורי, לא זוכר מה יש להם שם בכלל, לא מטבע שאנחנו עוסקים בו, גם ירד ב-97% מול הדולר, בעשר שנים האחרונות, אוקיי? למשל. מצד שני, הקורונה האיסלנדית הייתה מאוד חזקה, אבל לא כמו השקל מול הדולר, אבל רק הפרנק השוויצרי היה בסוף חזק יותר.
אבל מה זה אומר חזק יותר? כלומר, איזה השוואה? אמרת שעושים השוואה מול הדולר, איזה השוואה עושים?
לפני עשר שנים, אתה מסתכל על השער לפני עשר שנים והשער היום, זה מאוד פשוט.
אוקיי, אתה מסתכל, אתה אומר, אני רוצה לראות מה קרה בעשר שנים, אז אתה לוקח כל מטבע מול הדולר ורואה איך השער שלו השתנה ביחס לזה. כלומר, כמה דולר אחד היה שווה? 3 שקלים, 4 שקלים, 5 שקלים וכו'. אז אתה אומר שביחס הזה, בעשר שנים האחרונות, השקל הוא המטבע השני הכי חזק בעולם, כי הוא התחזק הכי הרבה מול הדולר, כמעט הכי הרבה.
המטבע השלישי הכי חזק זה הדולר עצמו. כי רק הפרנק השוויצרי והשקל הם קצת יותר חזקים היום מאשר היו לפני 10 שנים, אוקיי? וכל היתר במינוס למטה. אז כאילו הפרנק השוויצרי, השקל והדולר. עכשיו, אז זה אומר, מה זה אומר? וזה דרך אגב מחבר אותי לסטטיסטיקה שהרבה אנשים גם אולי לא מודעים לה, שמספר המיליונרים בישראל בדולרים הוא השלישי הכי גבוה בעולם, כאילו ביחס לגודל האוכלוסייה. יש בישראל, לפי הספירה האחרונה, 158 אלף משפחות שהן מיליונריות בדולרים. איך מודדים את זה, דרך אגב, גם? זה דברים שנמדדים, איך מודדים? מה שהסטטיסטיקה שעושים, אומרים, אוקיי, כמה כסף, למי יש מעל מיליון דולר נטו? אוקיי, מה זה, גם בכסף בבנק וגם בנכסים או דירות, בניכוי ההלוואות. זאת אומרת, הרי לא יעלה על הדעת שאם יש לך, בסדר, דירה של 4 מיליון שקל סתם בחולון, אבל יש לך 2.5 מיליון שקל משכנתה, אז זה לא שיש 4 מיליון שקל זה יותר גדול ממיליון דולר, אבל יש לך גם צד שני חוב.
כן.
אז מקזזים את זה. אני לא יודע איך הם מגיעים לנתונים האלה, זה סיפור אחר, אבל מצאו שיש פה אוכלוסייה מאוד מאוד עשירה בישראל, אוקיי? גם באופן יחסי לגודל האוכלוסייה בישראל, יש פה אוכלוסייה, גם מספר המיליונרים השלישי הכי גבוה בעולם.
אוקיי, אז בוא נחזור רגע לעולים.
וזה גם בגלל החוזק של השקל, רגע, אני רק
בדיוק,
אומר,
בדיוק.
זה גם בגלל החוזק של השקל, כי מודדים את השקל החזק הזה מול מטבעות אחרים, אז יוצא שאנחנו אבו יויו.
אני רוצה רגע שזה, אז דיברנו על זה שאומנם אולי מיליון יהודים שיעלו לישראל, זה כנראה מוגזם, זה כנראה מופרך, אבל גם 200 אלף יעשו מה שנקרא, ישפיעו. ובצורה משמעותית על הנדלן, כי הם ייכנסו לתחרות, זה פשוט עוד ביקוש. הם לא צריך להיות מאוד חכמים בשביל להבין את זה, ואנחנו לא ניכנס פה יותר מדי לנדלן, כי אנחנו יודעים שגם ההיצע נפגע. עשינו פרק על נדלן ממש לפני 2-3 פרקים בפודקאסט שלנו, מי שרוצה מוזמן להזין, אנחנו כנראה נעשה עוד. אז דיברנו על היהודים שכנראה יעלו. אגב, אמרנו שכנראה הם כן מגיעים במעמד סוציו-אקונומי יחסית גבוה, אולי לא זה, כי הם באמת המטבע שלהם יחסית חלש, אבל באופן יחסי הם כן משכילים, בדרך כלל מי שמגיע, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
לא, באופן לגמרי, לגמרי. הסטטיסטיקה אומרת שבערך 50% מהעולים החדשים מישראל הם אקדמאים. אוקיי?
שזה חדשות טובות לכלכלה באופן כללי.
כן, שיעלו רופאים, אנחנו צריכים רופאים, הרופאים, אחיות, שתעלנה אחיות, אנחנו בעיקר צריכים אחיות, כן? יש מחסור באחיות, אז יכול להיות שזה מעלה לנו חוסרים.
אז ולמה אני אומר שזה טוב לכלכלה הישראלית? כי כנראה שהם יסתכרו פה במשכורות גבוהות ויתרמו לתוצר, ויתרמו כמובן בסוף למס הכנסה וכו' והכנסות למדינה, וזה יחזק את הכלכלה. זה כן יכול לעשות, לגרום לבעיות במשבר בעולם הדיור. חד משמעית, אני חושב לפחות שזה. רק לסיים את הנקודה הזאת, מה שאתה רואה או נתונים שאתה מכיר בנוגע לירידה דווקא מהארץ, כי אנשים מפחדים פה?
קודם כל, ירדו לאן? אם כל העולם הופך לאנטישמי יותר ויותר, אז ירדו לאן בדיוק?
אני לא יודע, יש אנשים שאומרים, אני בורח לאירופה, לקפריסין, ליוון, אני לא רוצה לחיות פה, אני מפחד, אני איבדתי אמון במדינה, ואגב, אני יכול להבין, אני לא, אני חלילה לא שופט
אף אחד. משהו לגבי יוון. יוון, דרך אגב, היא המדינה הכי אנטישמית בכל מערב אירופה.
וואו, לא ידעתי.
כן, הישראלים לא יודעים את זה, זה תמיד משעשע אותי. שולחים וקונים ביוון וגרים ביוון. היוונים הם האנטישמים הכי גדולים בכל מערב אירופה.
טוב, לא ידעתי. אבל יש לך מספרים, נתונים
כן, 60% מול 60%, למיטב זיכרוני, זה משהו, איזשהו סטטיסטיקה של הליגה נגד השמצה. ל-60% מהאוכלוסייה יש דעות קדומות על יהודים, משהו כזה, אוקיי?
לא, לא, אני לא מדבר על יוון ספציפית, אתה יודע, אני אומר לגבי היורדים מהארץ, כלומר, יש לך סטטיסטיקה או נתונים שאתה מכיר?
אין לי סטטיסטיקה, תראה, עכשיו הכל זה באמת בעיצומו של הדינמיקה בעיצומה, גם מהלך שבו אתה, אתה יודע, הפטריוטיות בשיאה, כן? יחס, בוא נאמר, יש לי גרף, אני רגע שנייה, אני חייב למצוא אותו, אני אגיד לך את מה כתוב שם, זה גרף די מדהים.
אני אגיד בינתיים שאתה מחפש שלדעתי, אוקיי, אם בשבוע, שבועיים הראשונים של ההלם, היה מה שנקרא, באמת אנשים דיברו על זה, אני אישית, גם בסביבה שלי, שומע על זה הרבה הרבה פחות. להפך, אני חושב, ממה שאני מכיר, שיותר אנשים ירצו לעלות. כמובן שיהיו אנשים שיודעים מהארץ, תמיד יש כאלה, בלי קשר למלחמה. אני כן חושב שבמאזן, המאזן של העולים, גם ככה הוא בדרך כלל יותר גבוה, ובעקבות המלחמה הוא יהיה עוד יותר גבוה, בגלל מה שדיברנו פה, בגלל האנטישמיות, ותחושת הביטחון שבסוף, בסוף, בסוף, כמה זה יישמע מוזר, אם תדברו על, עם, עם ישראלים או יהודים שחיים בחול, ויש לי גם משפחה שחיה בחול, אגב, בפנמה, בסוף, 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 הביטחון פה הוא, כמה שישמע מוזר, הוא יותר גבוה, ואפילו בלי קשר להכל, אני שומע דברים מארצות הברית, בלי קשר להיותם יהודים, במדינות כמו סן פרנסיסקו, ואפילו בלוס אנג'לס, כאילו בבברלי הילס, כאילו במקומות שהם וואו, שנדלן שם עולה מיליוני דולרים, וכאילו פשע ברחובות, שתבין, בסן פרנסיסקו, אני מניח שאתה מכיר, אבל אני מניח ש...
אני לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, כבר שמעתי דברים נוראים,
סן
נוראים.
פרנסיסקו, המדינה, הסטייט בסן פרנסיסקו, יש חוק, זה מה שאני שמעתי, זה לא מאומת לזה, אני מזמין אנשים לבדוק אותי, שכל עוד יש ביזה, אוקיי, שוד, או שדדת את המחלות, פחות מ-$1,000, המשטרה אפילו לא מתייחסת לזה, אוקיי? בהגדרה, בחוק, כלומר, אומרים לך, פחות מ-$1,000, אל תתקשר למשטרה אפילו. שזה מטורף בעיניי, תבינו, אלף
זה
דולר, אני לא יודע,
נכון, דרך
זה
אגב,
מחיר
אני
של
לא יודע,
אייפון.
התופעה הזאת היא נכונה וקיימת, אני לא יודע אם על $1,000, אבל הרבה מאוד סוגרים וסגרו את החנויות שלהם, בעיקר, דרך אגב, רשתות גדולות בסן פרנסיסקו, פשוט סגרו את החנויות שלהם במרכז העיר, מרכז העיר שם הופך לאזור שממה, חצי שממה. בוא, יש עם כל הטירוף הדמוקרטי של ה... ש-Black Lives Matter וכל ה-Walk וכל הסיפור הזה שאסור לו, בדיוק, בעיקר דרך אגב זה קיים בבתי מרקחת, אני יודע ששם מנסים להגיע לכל התרופות והסמים, אז פשוט נכנסים ואסור לך, אם הם גונבים מהמדפים ויוצאים מהדלת, אסור לך לעשות כלום. אסור לך, הם פשוט נכנסים
זה פשוט
כל מיני
מטורף,
קבוצות של
אבל...
מיעוטים וגונבים מכל הבעל היד, שמים בכיסים ויוצאים, יש המון סרטונים על זה שרצים ברשת.
זה מטורף,
דרך
אבל אני
אגב,
כן רוצה
הגרף...
שנחזור ככה לנושא שלנו.
רגע, זהו, אז הגרף שרציתי להראות, זה הזדהות עם המדינה, אצל יהודים וערבים כאחד, מסתבר שאצל יהודים זה קפץ ל-94% מרמות של 80% בערך לפני המלחמה, שזה שיא כל הזמנים, זה במגזר היהודי, הזדהות עם המדינה, ובמגזר הערבי ל-70% מרמה של 48%, שזה גם הזוי, לדעתי אולי חלקם אפילו מתוך פחד, אומרים כן כן אנחנו מזדהים עם ישראל, אבל
אני מדבר
חלקם
על ערביי
מבינים
ישראל,
באמת.
אנשים שחיים פה, תעודת זהות כחולה.
כן כן, אני מדבר על ערבים ישראלים
כן,
כמובן.
וזה סקר מהתקופה האחרונה של אחרי המלחמה.
בנובמבר, זה נערך בנובמבר, עכשיו בנובמבר.
בנובמבר 23, אוקיי.
אוקיי, עכשיו אולי באמת רצינו לדבר
על התאוששות ממלחמה, אוקיי? שזה אנחנו ככה קושרים את כל הדבר הזה, ואיך אנחנו בתור משק בדרך כלל מתאוששים ממלחמות, מלחמות גדולות, אני מדבר, יום כיפור, על ששת הימים, על אולי שלום הגליל, לבנון השנייה, אני אשמח כאילו שתיתן לנו פה סקירה,
כן,
ומה
אז
דעתך לנוכחית.
אוקיי, אז אני בעצם הייתי רוצה לפתוח ולומר שהמשק הישראלי, נכנסנו למלחמה עם משק הישראלי מאוד חזק באופן יחסי למה שקורה ב-OECD, כן, קבוצת הייחוס שלנו זה ה-OECD, 38 המדינות המפותחות, אז הצמיחה בישראל בשנים האחרונות היא הכי גבוהה בקבוצה הזאת, מלבד אירלנד, אבל אירלנד, כל הצמיחה האירית זה פיקציה, אין לי זמן להיכנס לזה עכשיו, תמיד שתשמעו על אירלנד, תבינו שזה הכל פיקציה, זה הכל עם מקלט מס לחברות הייטק, היא מערבבת את זה עם התוצר שלה, אני לא נכנס לזה. אבל לכן, ואז יוצא שהצמיחה בישראל הייתה הכי גבוהה. זה התחיל בכלל בקורונה, יצאנו הכי טוב מהקורונה מכל מדינה אחרת, אז זה פשוט חשוב, זה משהו, דיברנו על זה בפעם הקודמת. ונכנסנו עם יחס חוב לתוצר מהנמוכים ב-OECD, הממוצע של ה-OECD הוא 76%, אנחנו עם 60%.
בוא נסביר אולי בשתי מילים ממש כמה שאפשר לפשט את זה, מה זה אומר יחס חוב לתוצר, כי אנשים לא בהכרח מבינים מה זה אומר. נגביל את זה אולי, אני אוהב להגביל את זה לכלכלה של משק בית, אני אשמח ש...
אוקיי, זה אומר שבאופן יחסי משק הבית מחזיק מעט הלוואות ביחס למשקי בית אחרים.
בדיוק, כלומר אם אנחנו כמשק בית, לא יודע מה, מרוויחים כל חודש 10,000 שקלים, אז החוב שלנו הוא 6,000 שקלים, נכון? אני כאילו יחס חוב לתוצר של 60%, שוב בהכללה מאוד מאוד גסה ולא מדויקת, כן, אבל...
כן, אבל זה בעיקר, כן, זה בעצם מאותת על יציבות פיננסית.
סתם לשם השוואה, ברוב העולם, לא ברוב, יודעים ברוב העולם, אבל בעולם המפותח, כמו שאמרנו, ה-OECD, שזה הכלכלות המפותחות, גרמניה, ארה״ב, אנגליה, צרפת, אנחנו מדברים על יותר, על 80, 90, 100% ומעלה, אפילו יותר
כן,
מ-100%.
כן. בואו ניקח את, למה לא ניקח את האלופים, את היפנים, 210%?
שזה באמת מטורף, אז אנחנו על 60%, שוב, זה
דרך אגב, גם
שיעור
היוונים,
במקרו-כלכלה.
אפרופו היוונים, כן, היוונים שדיברנו עליהם לא רחוק משם. כן, גם איזה 190%.
אז אנחנו על 60%, אנחנו בסך הכל באופן יחסי בסדר ברמה הכלכלית של המדינה, נכנסנו לפחות לאירוע הזה.
כן, אינפלציה הרבה יותר נמוכה מאשר ה-OECD, הממוצע אינפלציה הוא מעל 6%, אנחנו מתחת ל-4%, אבטלה ב-OECD כמעט 5%, אצלנו 3.1%, ככה נכנסנו. מקום 13 בעולם בתוצר לנפש, אוקיי? ועוד משהו על בנק ישראל, אם מדברים על יציבות פיננסית של משק, אז זה אחד הבנקים המרכזיים הכי ישירים בעולם, יחס רזרבות לנפש, מקום שלישי בעולם אחרי שווייץ וסינגפור,
שגם
כדי
פה
לקרוא.
אני אפשט בשתי מילים, ואני אגיד שבנק ישראל, לא משנה למה, אבל לאורך ה-15 שנה, פחות או יותר האחרונות, הגדיל את היתרות המטח שלו, זה אומר שהוא הדפיס שקלים וקנה דולרים. פשוט ככה, ועכשיו יש, לפני, עד המלחמה היו, תקנתי יותר באזור 200 מיליארד דולר ברזרבות, ובנק, נגיד בנק ישראל, שאגב העריכו לו את הכהונה ממש עכשיו, שאני חושב שזה טוב לכלכלה.
בחדשות טובות,
אני חושב שזה חדשות
משדר
טובות לכלכלה.
יציבות.
והוא אמר שהולכים להשתמש בעד 30 מיליארד דולר מתוך ה-200 מיליארד שהיו, וזה רזרבות מאוד מאוד גדולות באופן יחסי לגודל של המדינה שלנו. זה ככה באופן כללי, זה נותן גם איזושהי יציבות למדינה בנושא הזה של מטח. לא ניכנס לזה יותר מדי, אני רק נותן איזושהי פרספקטיבה וקצת מנסה לפשט את זה למי שלא מכיר.
דרך אגב, שורה תחתונה, בסוף הם השתמשו ב-10 מתוך ה-30 ולא צריכים יותר. כל השימוש היה כדי למכור דולרים מול ההיסטריה שהייתה בתחילת המלחמה של קניות דולרים, והבנק הסתפר בסוף משהו כמו 10 מיליארד דולר מתוך ה-30 שהוא תכנן, וזה הרגיע את השוק. עובדתית, זה כבר כולם יודעים, כן?
כן, שעכשיו
מהסי
הדולר,
הוא
אנחנו
ירד.
מדברים על הדולר לשקל, 1 דולר שווה בערך 3.7, 3.8, תלוי איזה
כן,
אנחנו מדברים.
3.77, מה הוא עכשיו? אני
זה לא משנה, אני לא יודע מתי המאזינים
ירד
שלנו,
בערך, הוא
אבל...
ירד מהסי בערך ב-9%.
בדיוק, היינו באזור 4.07, 4.08, ואנחנו עכשיו על 3.7, 3.8, שהיינו שם בערך קצת, כאילו קצת לפני המלחמה, עלינו בגלל העניין הרפורמה המשפטית וכל זה. אגב, יכול להיות שזה מאחורינו, וכן אני אשמח, בוא נחזור לעניין של התאוששות.
כן,
נכנסנו,
אז
הבנו שנכנסנו
אוקיי.
טוב יחסית כלכלית.
אז מערכת, אז עוד כמה דברים נורא חשובים. מערכת הבנקאות הישראלית מאוד יציבה, כי הם תמיד היו יציבים דרך אגב, אבל בשנים האחרונות הם בכלל חגגו, עשו המון כסף מעליות הריבית במשק ובכלל, ומאוד, יש להם יחסים פיננסיים נהדרים, הם מאוד מאוד יציבים. ועוד משהו אחד חשוב, כי דיברו שההפיכה המשפטית תפגע במשק, אז היא פגעה מאוד חזק במרקם החברתי, וזה היה נורא ואיום, אבל הפיחות דווקא שנוצר בגלל הפחד של משקיעים שברחו פה בגלל ההפיכה המשפטית, עברו משקל לדולר, הפיחות הזה הרי מאוד טוב לייצוא. אז הייצוא התחזק כתוצאה מהפיחות, וזה חיזק את המשק, אוקיי? אז זה מנגנון בסיסי וחזק שממתן פגיעה במצבי משבר.
אני רק אסביר, כי אם יש חברה, נצורה אפילו חברת הייטק, אני חושב היא תצוענית, כי היא מוכרת, לא יודע מה, רישיונות למוצרים שלה או מוצרים בדולרים, אז תחשבו על חברת הייטק שמייצאת, שמוכרת ב-100 מיליון דולר בשנה, אז אם לפני הרפורמה 100 מיליון דולר הוא שווים, לא יודע, 330 מיליון שקל, אז היום שווים 380 מיליון שקל. אז חברה כזאת שבסוף משלמת למשכורות לרוב בשקלים, אז היא מוכרת בדולרים אותו דבר, הדולרים האלה שווים יותר שקלים, וזה עוזר לה, כי היא מרוויחה, היא מכרה באותו מחיר, 100 מיליון דולר, והיא קיבלה 380 מיליון שקל במקום 330 מיליון, ויותר קל לה לשלם פה משכורות, וזה עוזר לחברות האלה שהן יצואניות, שזה אגב לא רק חברות הייטק, חברות גם חקלאות אנחנו מייצאים, וגם תעשיות ביטחוניות, אלביט, רפאל וכו'.
כן, פלסטיקה, כן, תרופות, כן. אוקיי, אז אם אני אדבר על הנזק ועל ההיסטוריה, על מה
כן.
שקרה, אז אני לא רוצה לדבר, 73, אין טעם להשוות, מי שבכלל בא להשוות, הוא לא מבין על מה הוא מדבר, היה משק אחר לחלוטין, משק קטן, סגור, פגיע, סוציאליסטי, כמעט בלי ייצור, אנחנו במקום אחר לחלוטין, אין שום צורך ואין שום טעם להשוות. ההשוואה הרלוונטית היחידה היא צריכה להיות מול המשק הישראלי מתחילת המאה, שאז אנחנו, בוא נאמר, ב-20 השנה האחרונות, פחות או יותר אותו משק, רק שכמובן הוא כל הזמן הלך והתחזק, ואז אנחנו צריכים להסתכל מה קרה למשק הישראלי, בעיקר במלחמת לבנון השנייה, ב-2006, וגם במבצעים, בצוק איתן וכולי, מה קרה. אז כשמסתכלים על הגרפים, אז בעצם המסקנה היא מאוד פשוטה, ופה אני כבר מסייג, המקרה, פה המלחמה הזאת זה סיפור הרבה יותר סבוך, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר עם ימי מילואים הרבה יותר ארוכים וכן הלאה וכן הלאה. אבל כשמסתכלים על מלחמת לבנון השנייה או על צוק איתן וכולי, לשמחתנו הרבה, מה שנקרא מכה קטנה בכנף, המשק הישראלי תושש מהר מאוד. בסוף, דרך אגב, היו תחזיות מאוד קודרות לגבי מלחמת לבנון השנייה, תחזיות מאוד קודרות. סיכומו של דבר, התוצר ירד אז בסך הכל במעריכים בין 3 פרומיל לחצי אחוז, אוקיי?
כלומר, 0.3 ל-0.5 אחוז.
נכון. ואני מזכיר שהיו פה טילים בצפון ועל חיפה ונמל חיפה והרכבת שם חטפו, והיה לא משעשע, בוא נאמר כך, לא משעשע. וישראל, וחיילים ישראלים נהרגו, וזה נמשך גם איזה חודש, היה ב-2006, היה מאוד לא נחמד. ועדיין התאוששנו מהר מאוד אז, אוקיי? ויש פרמטרים נוספים שמסתכלים על הייצוא הישראלי שם, שהייצוא הישראלי למשל הוא בעל חסינות יוצאת דופן בכל הסכסוכים האלה, הוא ממש לא נפגע, הוא כמעט לא נפגע. פרמטרים נוספים שכן נפגעים זה השקעות ישירות, מה שנקרא השקעות הריאליות, בהייטק ובדברים אחרים, הם נפגעות, דברים האלה נפגעים, אבל מהר מאוד הם מתאוששים חזרה, אוקיי? שוב, אותם גרפים. אז אנחנו רואים, לפחות בהשוואה מתחילת המאה, שכל אירוע מהסוג הזה, בוא נעזוב את העניין הנפשי שלנו רגע בצד, כי זה, כולנו נפגענו מי יותר ומי פחות. אנחנו, אני חושב שהעם הישראלי מצוי בטראומה, שוב, מי יותר ומי פחות, אבל מה שקרה בהחלט משפיע עלינו, אבל אנחנו עם שמתאוששים. זה אנחנו, אנחנו מתאוששים ומתאוששים מהר, כל ההיסטוריה הזאת של לפחות של 20 השנה האחרונות, וגם מעבר לזה, מראה את זה. עכשיו אני רוצה בכלל, בעוד איזשהו משהו, אם אני מסתכל על הניתוח הזה, אני תכף קצת אתייחס אולי ברמה ענפית גם, זה יכול להיות מעניין, כי אנשים שלו, רגע, אולי כדאי לקנות מניות של הענף הזה, אולי כדאי לקנות מניות של ענף אחר.
אולי כדאי לפני זה להסביר ולהזהיר שכל מה שאנחנו אומרים, מה שאמרנו ומה שאנחנו הולכים להגיד, לא מהווה שום ייעוץ או המלצה לביצוע פעולות, וכל הדיסקלמר הזה שחלילה חלילה אנחנו לא, זה לא הנאה לפעולה, ואגב יכול להיות שאני לא יודע מה אדם הולך להגיד, יכול להיות שיהיה לנו אינטרס כזה או אחר במניות כאלה ואחרות ברמה האישית שאני משקיע או שאדם משקיע, לא שאני חושב שאנחנו נזיז את השוק, אבל עדיין חשוב להגיד את זה, שזה חלילה לא המלצה אלא למטרות לימודיות בלבד. כן,
כן. אז אני דרך אגב הולך לדבר ברמת המקרו, אני לא נכנס ברמת המניה הבודדת, אז זה הדיסקלמר שלי. אז אני אתחיל ואומר שיש לי 3 הנחות יסוד בפן הכלכלי. אחד, שלא תהיה חזית שנייה מול החיזבאללה, מעבר ל... בוא, יש לנו חזית עכשיו, לא נחמדה בכלל מול החיזבאללה, לא נחמדה בכלל, אבל שזה לא יהפך למלחמה כוללת, אז זאת הנחת עבודה אחת, כי אם כן, אז אנחנו, לצערי הרב, וכולנו מבינים את זה במצב אחר לגמרי, הרבה יותר קשה, הרבה הרבה יותר קשה. הדבר השני הוא שארצות הברית, שני בתי הקונגרס הסכימו, על מענק בסך 14.3 מיליארד דולר, שהאמריקאים יעבירו לנו. פשוט זה מתעכב עכשיו, כי ביידן קושר את זה גם עם מענק ענק, עוד הרבה הרבה יותר גדול לאוקראינה. וזה זה מתעכב, אבל כל הנשק שהגיע, זה עוד סם נתן מתנה, נותן לנו מתנות למעשה, או על בסיס המענק השנתי של $3 מיליארד, או שלושה ומשהו מיליארד דולר המענק הביטחוני. אבל כל זה לא יוצא מהכיס של הממשלה, זה מאוד חשוב. זה אומר ש... מניתוח שאני ערכתי לפחות, לא רק שכל המלאים של צה"ל יתמלאו מחדש בלי שזה יעלה לנו פרוטה, אלא זה, המענק הזה האמריקאי גם יחסל לנו את כל ימי המילואים. תראו, ימי מילואים, עלות כרגע של 350 אלף מילואימניקים, זה בערך 4 מיליארד שקל בחודש, אוקיי? זה בערך העלות. שזה קצת מעל מיליארד דולר. עכשיו נניח חודשיים וחצי, כן, עוד חודש וחצי, עוד חודש עכשיו של מילואים, כמה כבר אפשר יהיה? חודשיים, אוקיי? נהיה 3 חודשים מסכנים, אנשים יהיו הרבה במילואים. זה מיליארד דולר לחודש. כאמור, האמריקאים מציעים לנו, הולכים לתת לנו 14.3, אז אני מניח את זה, וההנחה השלישית שלי, זה שההפיכה המשפטית מתה, אוקיי? אני בהחלט מניח שהסיפור הזה לא הולך לחזור לשולחן, וזה לפחות חדשות שאני חושב שרובנו חושבים שזה חדשות טובות, עבור הישראלים כחברה, בלי להתייחס אם אתה בעד הרפורמה או נגד הרפורמה, אבל זה הביא אותנו למקומות מאוד מאוד לא טובים. אז כשאני מניח את שלושת ההנחות האלה, אז אני בעצם בא ואומר שהתפיסה שלי, של מה שהולך לקרות, זה שהנזק שמדברים עליו, שמשרד האוצר גם מדבר עליו, הוא לדעתי מנופח באופן בלתי רגיל. אני ניתחתי תחזיות קודמות, כאמור במבצעים ובלבנון השנייה, גם אז, תמיד מנפחים, תמיד מנפחים. ואני יכול לתת לכם אולי דוגמה הכי קיצונית לעניין הזה. תראו, היה רעיון עם יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים, שהוא אמר, שאלו אותו לתקן את העוטף, כמה זה יעלה בשיפוצים, הוא אמר, זה עשרות רבות של מיליארדים, ככה הוא אמר. עשרות, עכשיו, חבר'ה, לא נעים לי לומר, אבל אני, עשינו ניתוחים אצלנו, הרי בוא נחשוב, יש בערך 1,000 בעוטף, ביישובי העוטף, יש בערך 1,000 משפחות שהבית שלהם אולי צריך כינון, אפילו מהיסוד נניח. עכשיו, לא בונים שם וילות שלוש קומות מחדש, היו להם בתים צנועים, אז יבנו להם את הווילה מחדש, אבל כל התשתית קיימת. התשתית של חשמל, מים, ביוב, תקשורת, כל זה קיים, אז אתה בונה מחדש, ושיהיה להם, ושיקבלו. כמה זה יעלה? 1.5 מיליון שקל? אז 1,000 בתים כאלה, 1.5 מיליארד שקל? אוקיי, נהרסו עוד כמה מפעלים ועוד בתים שניזוקו ברחבי הארץ, אז נעלה את 1.5 מיליארד ל-2 מיליארד שקל? איך הגיע יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים לעשרות רבות של מיליארדים? כל אחד זורק פה מספרים, זה פשוט, אם זה לא היה עצוב, זה היה משעשע. אז אני חושב שהמספרים שזורקים הם מנופחים ומופרזים, ביג טיים. וכמובן שישראל תצטרך להכניס את היד לכיס, ואם אני מדבר פה עכשיו על מה זה אומר, אז אני לא חושב שזה יקרה בהכרח בקטע שבו יעלו לנו את המיסים. זה לא טוב, ולא חושב שמישהו יעלה מיסים אחרי מלחמה. זה bad news, כולם כבר מבינים את זה. פשוט יגייסו עוד חוב. כן, מדינת ישראל היא כבר דרך אגב מגייסת עוד חוב, אז יגייסו עוד חוב. אז אמרתי, יחס חוב תוצר שלנו היה 60%. אז יעלה ל-63%. לא סיפור גדול, וכן, והדורות הבאים יחזירו את זה, מה לעשות? אנחנו נלחמים כדי שהדורות הבאים שלנו לא יצטרכו לחוות את מה שאנחנו חווינו, והם ישלמו קצת יותר בעקבות זה.
אוקיי, אז אם אני מנסה לסכם בשורה התחתונה, אתה אופטימי באופן יחסי, עם הנחות, אני לוקח את שלושת ההנחות שאמרת קודם, שאנחנו לא פותחים מלחמה על מלא בצפון מול החיזבאללה, לפחות לא בשלב הזה, אוקיי? יכול להיות שזה משהו שיקרה בעתיד, אבל לא, אני לא מדבר על עכשיו. זה אחד, שתיים, זה הסיוע האמריקאי, ושלוש, תזכיר לי מה זה היה.
השלוש זה שהרפורמה, ההפיכה
הרפורמה
המשפטית
מת,
מת.
נכון. העניין המשפטי מת. כלומר, בהנחה ששלושת ההנחות האלה מתקיימות, אתה אופטימי יחסית, ואתה חושב שהמשק שלנו יעבור את זה. אני אישית נוטה להסכים. אני חושב, וגם אני רואה את הלך הרוח. אני אומר, אני מניח שגם הריבית קצת תרד, מה שיעזור להניע את המשק, וכבר מדברים על זה, וזה שהנגיד, דיברנו על זה במילה, הנגיד נשאר, אז פשוט יודעים מה מקבלים. עזוב רגע, אתה יודעים מה מקבלים, ויודעים שיש אחריות, סך הכל, והוא עשה עבודה מאוד מאוד טובה בתקופה מאוד לא פשוטה. אז זה צד אחד, שהריבית אולי גם קצת תרד, אגב לא בגלל מה שקורה, רק בגלל מה שקורה פה, כי אנחנו רואים את זה גם בעולם, את המגמה הזאת בארצות הברית, שמתחילים לדבר על זה, מתחילים לדבר, העליות הפסיקו ואולי מתחילים להוריד ריבית, יכול להיות שאנחנו נקדים את זה בגלל המלחמה, זה יעזור למשק, גם תחושה של, אני אומר, התרחיש בעיניי הכי גרוע שיכול להיות, זה שניכנס מה שנקרא לסוג של מלחמת התשה שם בעזה, ואז אם לא תהיה לנו תמונת ניצחון ברורה, אוקיי, שאני לא נכנס לזה, כי אני לא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים, אם זה תמונת ניצחון ברורה, זה דגל ישראל מונף איפשהו בשיפה, או תמונה של יחיא סנוואר,
זה
שוב
כבר
פעם,
יש,
אזוק.
זה כבר יש. תראה,
כן, אני
אני לא
אומר,
חושב
אבל...
לא תהיה לדעתי תמונת ניצחון, אבל אני נכנס לאלמנט שהייתי קצין מודיעין בעברי, בחיל אוויר, אני לא חושב שתהיה תמונת ניצחון ברורה, אוקיי? ואז והצד השני תמיד יטען שהוא בכלל ניצח, אפילו אם כל עזה תהיה בחורבות. זה ככה הם. אז אני לא, אז בואו נוריד ציפיות בקטע הזה. אני מציע פשוט להוריד ציפיות,
כן,
וזה
אני...
הולך להיות גם ארוך, זה גם הולך להיות
זהו,
ארוך,
זו
ועל
שאלה
אף
קשה, זו
כן.
שאלה קשה, בעיניי זה חשוב, כי התרחיש שאנשים לוקחים, הרי אף אחד לא חושב שנפסיד ונאבד את מדינת ישראל, אני לא חושב שאנשים, אולי בהתחלה זה היה תרחיש כזה, חלק מהאנשים, אני חושב שזה ירד מהפרק, אבל התרחיש האחר הוא שאנשים לא לוקחים בחשבון שממנו אני אישית מפחד, שנגרר למלחמת התשה. וזה יעלה לנו במורל המדיני ואנשים, וגם ביציבות תעסוקתית, וכי המורל, אין מה לעשות, בסוף זה גלגל שמשפיע אחד על השני, ואנשים פחות יוצאים לבלות, ופחות, זה הכלכלה דועכת, ויותר פיתורים, ואנשים לא לוקחים, והציבות העסוקתית ככה נפגעת, אנשים לא לוקחים החלטות כלכליות, כמו לרכוש דירה, כמו לרכוש מכונית, וכל המשק נפגע, אני לא אכנס פה עכשיו לאיך משק עובד, דיברנו על זה פרקים אחרים בפודקאסט, וזה תרחיש שאני חושב שהוא בעייתי, כלומר, אם אנחנו, מה שנקרא, נשקע בבורץ העזתי, תרחיש כזה, זה משפט כזה שאומרים, וניכנס למלחמת התשה, בעיניי זה התרחיש הכי גרוע שיכול להיות לנו. אני לא מדבר על מלחמה בצפון. זה תרחיש שהוא יחסית ריאלי, שאני אישית חושש ממנו, ואז אני כן פוחד מההתאוששות שלנו כמשק.
אני מסכים איתך, רק אני פשוט חושב שזה לא הגדרה של מלחמת התשה, אתה נלחם נגד צבאות במלחמת התשה, פה זה כבודם של הטובחים והשוחטים האלה במקומו מונח, הם רחוקים מלהיות צבא. הטרדה היחידה שתיוותר להם כדי להשפיע על העורף זה אולי יכולת לשגר קצת פה ושם, ולדעתי גם בזה אנחנו נצליח לטפל. אולי אנחנו כבר דרך אגב מרגישים את זה, כבר מרגישים את זה, יש פחות, ואנחנו נצליח לטפל, זה לא שלא נקבל שיגורים, נקבל פה ושם, אבל עם זה כבר אנחנו חיים, כן, ולמדנו לחיות.
תארנו.
אבל זה שצבא יישאר שם, אז כנראה שברובו זה יהיה צבא סדיר, בסוף זה יהיה צבא סדיר, מן הסתם אולי יגייסו לקבע עוד פעם, אז יצטרכו לעשות פתרונות כדי להגדיל את הצבא בצורה מהירה, אבל זה רק עניין של כסף, וכסף ישפכו לצורך זה. הנחת עבודה שלי דרך אגב זה שהחמאס, זה לא שהוא ימחק לגמרי, אי אפשר למחוק את הדבר, ודאי לא מהראש של האנשים, אבל אי אפשר למחוק אותם לגמרי, אבל זה כן יהיה, זה לא ספרינט, זה יהיה מרתון, אנחנו בסוף נחנוק אותם, אבל זה יהיה איטי, ואנחנו כל הזמן נצטרך ללחוץ שם על הגרון שלהם, ונצטרך יותר להיות במילואים וזה, אבל כבר כמות הפגיעות, אני מקווה, נראה כך, שאולי במצבים שכבר, אחרי שכבר חיסלת את בוא נאמר, חלקים ניכרים, זה יהיה, בוא נאמר את זה כך, יותר קל, כן, אני...
השפעה יותר נמוכה עלינו כמשק ישראלי, בוא נקרא
אני
לזה
אגיד
ככה.
עוד משהו, אנחנו גם מתרגלים, אוקיי? אנחנו חיות סתגלניות. תראה, ישראל חייתה כשיש עשרות אלפי חיילים ישראלים עמוק בתוך לבנון במשך 18 שנה, אוקיי? אז עמוק בתוך עזה, עם כל הכבוד, כן? שאופ, 10 קילומטר וחזרת לתוך ישראל, וזה לא חיזבאללה וכל הזוועות של לבנון, זה משהו אחר לגמרי, לדעתי. כן, אבל מחירים שנצטרך לשלם, מחירים שאנחנו כבר שילמנו לצערי הרב, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו חברה מאוד חזקה וחסונה, ונחיה עם זה, וגם נשגשג.
טוב, עם המסר הזה אני חושב שאנחנו נסיים את שני הפרקים, אדם. אז אני שוב רוצה להגיד לך תודה רבה. אני אישית, לי היה מעניין, לא יודע, אני מקווה שגם למאזינים, אבל לי היה מעניין ואני למדתי לא מעט. אז באמת תודה רבה לך. ואולי זה כבר נתן לי מרעיון, כאילו כיוון לפרק נוסף, מתישהו בהמשך, על, באופן כללי, כן, לא זה, על מתח, מסחר במתח וגידורים ועניינים. אבל עוד נדבר על זה, מה שנקרא. אז באמת שוב תודה על הזמן. ומאזינים, אני מקווה שנהנתם. אם אהבתם ואתם פה, שימו לנו מה שנקרא, תעבירו לחברים, שתפו עם חברים, דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים, תעקבו אחרינו בשאר הפלטפורמות, באתר האינטרנט, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, וכו וכו. וזהו, ניפגש בפרקים הבאים.
תודה גם לך,
ביי.
אברהם. תודה.